שלום וברכה לכל הקהל הקדוש. אני מבקש לעסוק היום בהמשך לראינו את דף ח' עמוד ב', מתחיל כבר בסוף עמוד א'. הגמרא יוצרת איזושהי השוואה, או נקרא איזו התאמה, בין שתי סוגיות שנראות לנו בקצוות הכי רחוקים זו מזו בסקאלה של החיים. זה שמחת חתונה, זו מסכת שאנחנו עוסקים בה, ו בר מינן ולוויית המת, לוויית המת. בשלושה מקומות הגמרא שלנו פה עוסקת בסוגיה הזאת. הסוגיה הראשונה, אתם זוכרים כולכם, למדתם על מה קרה, לא עלינו, מצבים מוזרים כאלה, שמת אביו של חתן או אמא של כלה, ובדפים הראשונים של המסכת למדתם. הסוגיה השלישית היא בתחילת פרק שני, כשיש התנגשות בין לוויה וחתונה, יש שתי תהלוכות. תהלוכה של לוויית המת ותהלוכה של חתונה. בשני המקרים האלה הגמרא פוסקת שמבטלין הוצאת המת מפני לוויה. זה סוגיות נדירות מאוד, מה יותר חשוב ממה. אם נלמד בשנה הבאה יבמות, אז יהיה שום סוגיות של עשה דוחה לא תעשה, התנגשויות כאלה. בדרך כלל יש אידיאלים, לפעמים יש התנגשויות. אז יש שתי תהלוכות, למי שם רמזור אדום, למי שם רמזור ירוק, אז הגמרא בתחילת פרק שני אומרת שהכנסת כלה היא לפני לוויית המת, ובתחילת המסכת ראינו סוגיה הרבה יותר חריפה. מת אביו של חתן ואמה של כלה, אין צורך, אפשר לעשות לוויה, אורך ימים ושנות חיים, כן? ואחרי זה להתחתן. זה לא התנגשות באמת בין לוויה לבין חתונה. זה התנגשות בין לוויה לבין חתונה מפוארת. מת אביו של חתן ואמא של כלה, ולא יהיה מי שיטפל בה, אז לא תהיה חתונה מפוארת. אז תהיה חתונה פשוטה כזאת, צנועה כזאת. ובכל אופן הגמרא ברור, ויש כמה שיטות בראשונים, האם אנחנו דוחים מצוות עשה, ושוועל תעשה, עם ענינות יום ראשון דאורייתא. גם רגשית הסוגיה הזאת מאוד קשה, מכניסים את המת לחדר ועושים חתונה. זה אבא של החתן ואמא של הכלה, מה? אבל אפילו מבחינה הלכתית, שזה הרבה יותר משקל כבד, אנחנו דוחים, יש סדר קדימויות. והסוגיה בדף ח', הסוגיה בדף ח' עסוקה בשבע ברכות. שבע ברכות זה ההשתתפות של הקהל בפשטות, ההשתתפות של עם ישראל. אין ברכת חתנים אלא בעשרה, עם ישראל משתתף בשמחה של החתן והכלה. יש שלושה חלקים לחתונה, כמו שאתם יודעים. חלק אחד במסכת קידושין זה להתארס. הקניין עצמו. החלק השני זה החתונה, זה החופה, זה החלק שלנו, החתונה. והחלק השלישי בכל חתונה זה השמחה. באים אורחים ושרים ורוקדים ואוכלים, ורואים שלחז"ל הארוחה הזו הייתה מאוד מאוד חשובה, מאוד חשובה. הם לא ראו בזה בזבוז, עד כדי שדוחים לוויה. ושוב, ולפעמים עוקרים דברים מהתורה. יכול להיות ששיטות כאלה בשבילי לדחות את הלוויה. הסוגיה בדף ח' עסוקה בלב של לשמח חתן וכלה בברכות, בשבע ברכות. אנחנו מברכים שבע ברכות בחופה וממשיכים לברך את זה בכל שבעת ימי המשתה. ואז הגמרא איכשהו עוברת דרך הביתה, מברכים שתי הברכות האלה, היא יוצרת התאמה, הרבה נקודות מגע בין שבע ברכות לבין אבלות. רוב הדברים מסתובבים סביב ברכת המזון, אבל לא רק. הגמרא בסוף דף ח' אומרת, אמר רב נחמן, אמר רב, חתנים מן המניין ואין אבלים מן המניין. מה זה חתנים מן המניין ואין אבלים מן המניין? איזה מניין? אז רש"י מסביר בעקבות הגמרא בדף ח' עמוד ב' לברכת המזון, להצטרף לג' לזמן עליו שראו חי בכל המצוות. הראשונים שואלים על רש"י, היית יכול לכתוב בצורה אחרת? אבל בכל אופן, כשאוספים מניין, אז החתן מצטרף למניין והאבל לא מצטרף למניין. איזה מניין זה? זה המניין שבלעדיו לא אומרים את ברכת הנישואים, את שבע ברכות. איך זה קשור לאבלות? אז גמרא בדף ח' עמוד ב' מבררת שיש גם ברכות לאבלות. הברכות האלה נכתבו אצלנו פה באריכות בגמרא, ארבע ברכות. נפסקו להלכה בידי כל הראשונים. רמב"ם, טור, שולחן ערוך. ארוך השולחן ראיתי אפילו, אבל לא נוהגים אותם היום. מי אומר לא נוהגים? כבר בער הגולה על השולחן ארוך, סימן שיניים ט' אומר שלא נוהגים אותם, לא נוהגים לברך. והיום גשר החיים, וראיתי גם הספרדים, נוהגים לא לברך, לא להגיד את התוספות המיוחדות האלה בברכת אבלים. אבל מעיקר הדין, בסדר דין גמרא, זה מה שאנחנו לומדים, שיש השוואות כאלה, כמו שבאים, עושים שבע ברכות לחתן ולכלה, אז יש סעודות, כשהולכים לנחם אבלים, יש סעודות, סעודות, אבל מותר בבשר ויין. הוא לא יכול לאכול בסעודה שמחה יתרה, אבל אם זה חלק מהאוכל שלו, מותר בבשר ויין אפילו, אחרי הסעודה הראשונה, ויש שם מניין, ובגמרא פה מחלת עמוד בית, אתם הולכים למדתם אותה, התקינו שיהיו שותים כוסות יין. שלושה ועוד ארבע לברכות ועוד שלושה אחר כך, יש יוצא 14 בכוסות יין, והתקינו אחרי זה באחרונה, אז לפי חלק מהראשונים התקינו שבמקום 14 כוסות יין ישתו 10 כוסות, בסעודה בית אבל שותים 10 כוסות, אתם יכולים להבין שאדם עם יכולות רגילות הוא לא יוצא באותו מצב אחרי שהוא שתה 10 או 14 אחרי שהורידו ל-10 כוסות. אז כבר ברמב"ם את המנהג הזה, הרמב"ם אומר שמותר, הוא כבר לא אומר את זה קרובה, והאחרונים אחרי זה הורידו את הדין הזה. אבל יש, זה כמו תורה שבכתב, תורה שבעל פה, גם תורה שבעל פה יש דברים כאלה. זאת אומרת, תורה שבכתב אומרת את האידיאל, ואחרי זה חז"ל אומרים איך מיישמים את זה. נכון, זה האידיאל, זה האמת, ואחרי זה בוא נראה לך איך מבטאים את זה בפועל. אז מעיקר הדין יצא מדף ח', כשבאים לאבלים, אז אוכלים זה נטילת ידיים, ויש סעודה שצריך להיות בעשרה, ופנים חדשות. אז זה ממש כמו משתה. יש ברכה מיוחדת של תוספת ברכת המזון. אומרים אותה בבית האבל או בבית חתנים. אומרים אותה כשיש מניין. אומרים אותה רק אם יש פנים חדשות אחרי הפעם הראשונה. אומרים אותה על כוס יין. ומה הרעיון המרכזי שמופיע שם? אז אני רוצה קצת לדבר על מה שאנחנו קוראים שבע ברכות, שמעיקר הדין, אני חושב שהשנה בקושי הספקתי לדבר על כתובות בגלל שטיפלנו הרבה במלחמה. אבל מעיקר הדין, ככה שולחן ערוך אומר, ככה רמב"ם שולחן ערוך אומר, הרי מה אומר שלא, אבל מעיקר הדין ודאי ששבע ברכות זה בבית חתנים. זאת אומרת, לא עושים שבע ברכות לחתנה מקלה. שבע ברכות מעיקר הדין, אני לא יודע מה להתחיל, אולי להתחיל. זה כמו המנהג אצלנו, אבל באבילות. בוא נאמר ככה, יש המון התאמות בין הלכות ניחום אבלים להלכות שמחת חתנה מקלה. מעיקר הדין, שבע ברכות זה דומה וכל כך שונה, אבל כל כך דומה לניחום אבלים. מה עושים בניחום אבלים? ניחום אבלים, האבלים יושבים בבית שלהם, והמנחמים באים אליהם הביתה. באים אליהם הביתה. גמרא ברכות עושה רשימה כזאת, אגרא דבי, מה השכר למי שהולך לעשות מצווה. אז בניחום אבלים, שמחת חתן וכלה, אז בדיוק הפוך. גמרא אומרת, אגרא דבי תמיה שתיקותא, אגרא דבי אילולא מילא. מה השכר שמי שהולך לבית לבלים, ללחם אבלים, בית עם איזה ניחום אבלים? שתיקה. ומה השכר שמי שהולך לשמח בחתונה? דיבורים, מילים. נפתח את זה עוד מעט. זה בדיוק הפוך, אבל זה לא בדיוק הפוך. זה ודאי דברים שונים, אבל יש בזה המון קווי דמיון. אז בואו נראה מה אנחנו עושים. אנחנו, שיעריכו כולם ימים, אורך ימים ושנות חיים, לצערנו הרב, סוגיית ניחום אבלים, סוגיה שטיפלנו בה בזמן האחרון, שהשם ישמור על כולם. אנחנו כולנו בתוך המצווה הזאת היינו, אבל הולכים אל בית האבלים ויושבים איתם, יושבים איתם. יש כאלה היום שנוהגים לעשות סעודה, נכון, בערב לפני סעודה רצינית, סעודה עם נטילת ידיים, יש כאלה שפחות נוהגים, אבל פה בגמרא ברור שיש אוכל, ובאים אל האבל, ומה עושים שם? מעיקר הדין מה עושים? שותקים. יש פירוט בהלכה. יום ראשון אסור לדבר, שלושה ימים ראשונים אסור לדבר, אלא אם כן האבל פותח ראשון. שלושה ימים אחרונים אתה יכול להתחיל לפתוח גם בלי שהאבל פתח. אבל מה כאן תלך שאתה יכול לשתוק גם בבית. ובבית חתנים, למה אני מוזר אותו דבר? כי מעיקר הדין, המנהג בעם ישראל היה מאוד מאוד דומה. חתן וכלה, שבע ברכות, כולם היו מגיעים אליהם הביתה. היום אנחנו עושים, חתן וכלה מארגנים שבע ברכות, אז הבני דודים מצד החתן והבני דודים מצד הכלה ואלה שהיו איתו בישיבה והשכנים של ההורים והוא הולך אליהם, לפי השולחן ערוך אי אפשר לברך בדברים כאלה, בפשטות. משום שהברכה היא רק בבית חתנים, כשאתה בא לבית שלו, שם אתה מברך שבע ברכות. ראינו בסוגיה הזאת, אני מניח שאם ככה למדתי אותה בעיון, או כמעט כולכם, שהפשר של שבע ברכות זה המשך החתונה, למה פנים חדשות? מברך את ה... למה הם מברכים ברכת חתנים רק בפנים חדשות? אז אמרנו שיש כמה הגדרות, נכון? מי חייב? יכול להיות שהפנים חדשות הוא זה שחייב בברכה, נכון? יכול להיות שכל מי שפוגש חתן וכלה, חתונה היא בעצם תהליך שמתחיל, זה כמו חג, כמו ליל הסדר. אנחנו יוצאים ממצרים בליל הסדר, ואחרי זה יש לנו שבעה ימים. למה? מה אנחנו עושים שבעת הימים האלה? אנחנו מתבוננים בליל הסדר, אנחנו מאבדים את ליל הסדר, נכון? היום הכי מילואימניקים שיוצאים לעזה יש להם עיבודים. אז יצאנו ממצרים, היינו באירוע משמעותי, באירוע גדול. שבעה ימים צריך לספוג את זה, ללמוד את זה, להקשיב לזה, לתת לזה, לחלחל בתוכנו. זה שבעה ימים שממשיכים את הרגע הראשון, מעיקר הדין לוקחתם ביום הראשון, בסוכות אומר בעברת המינים, מדאורייתא נוטלים לולב, לא בבית המקדש, במדינה, רק יום ראשון, מה עושים בשאר הימים? מקשיבים למה קרה לנו, לא היה איזה אירוע, זה אירוע דרמטי, לא נותנים לו לעבור. מאפשרים לו לשלח שורשים בתוך האישיות שלנו. אז חתונה זה דבר שהוא מתחיל בחופה, אבל ממשיך בית חתנים. בית חתנים, אני חושב מעיקר המנהג, אני חושב גם זה מה שהיה, יש איזה הרבה מקורות, מכל מיני מקורות. למשל מהגמרא בגיטין, באגדות החורבן, רואים שבביתר, אתם כולכם מכירים את את המדרש הזה מופיע בהרבה מקומות, מופיע בגמרא בנזקין, שכשהיה נולד ילד, היו שותלים לו עץ מסוג מסוים, ארז, וכשהייתה נולדת ילדה, היו שותלים העץ נשי כזה, אני לא יודע בדיוק איזה זן זה, וכשהם מתחתנים, היו קורטים את העצים האלה, ומהם, מהנסרים, היו בונים בית חתנים. בית חתנים, חופת חתנים. מה זה חופת חתנים? זה מאוד, לצערנו, כשעם ישראל נטו על אדמתו, הוא היה יושב, כל אדם היה יושב בנחלה שאלוקים מנחינו. ורק כשהיה גדל ילד מתחתן, אז מה הוא היה עושה? הוא לוקח קרשים ובונה לו חדר במורד הגבעה. כשהיה נולד עוד ילד, זה היה בית מודולרי כזה, נכון? היו מצמידים לזה עוד חדר, ואם לאט לאט עוד חדר. אז חופת חתנים זה החדר שבו הם יגורו. זה לא כמו החופה אצלנו שנוסעים לעולה ומעמידים. בסדר, יצאנו לגלות ו... לא כל כך רצינו לגור במורד הגבעה, בליטא או במרוקו, אז זה נהפך למשהו הרבה יותר ארעי. כל הלכות חופה הם, נכון, ה-12 חודשים שהם ביסוד מסר כתובות, נעלמו אצלנו. למה? הראשונים אומרים בגלל הגלות, כי מי יודע? היא תתארס ואז יגרשו אותם ו... אם יתארס, ישר מתחתנת, שאם יגרשו, יגרשו אותם ביחד. אין שם כל כך תקשורת וביטחון. אבל מעיקר הדין, זוג מתחתן, אז זה החוץ, זה הבית, זה החופה, נכנסים לחדר, זה האיחוד. חופה מעיקר הדין זה ייחוד, עכשיו עושים, אינומה וארבע קלונסאות עם עיריית בד, פה עושה לטלית, המעיקר הדין זה ברור שהקלונסא לתוך ביתו, זה חתונה, זה הייחוד שיוצר חלות של נישואים, אני מתכוון. וכולם היו באים, מי שלא היה בחתונה, גם מי שהיה בחתונה, החתונה נמשכת שבעה ימים, ומי שבא בשבעה ימים האלה, הוא משתייך לחתונה. אם הוא משתייך לחתונה, אז הוא מברך. מה מברך? מה שמברך, מי שפוגש, שמחת חתן וכלה. שבע הברכות האלו, אולי נעסוק בהן בפרטנות, בשיעור אחר. הן שבע ברכות שמספרות לנו מה המשמעות של להתחתן, מה קורה כשחתן וכלה מתחתנים. אז אתה נפגש עם איזו הופעת שם השם, גדולה מאוד, עליונה מאוד, מרוממת מאוד. אז מי שבא, אז או שהפנים חדשות בעצמו חייב בברכה, נכון? טיפלתם את זה, נכון? טוסט אומר שבשבת לא צריך פנים חדשות, כי שבת פנים חדשות, אז ודאי שהוא לא סבר כשיטה הזאת, כי שבת זה לא גברה שמחויה במצוות. אז אולי החתן והכלה, כשבא מישהו שלא היה בחתונה, אז הוא מרובה עם שמחה מיוחדת וזה מתחדש. אולי הציבור, ככה נשמע ברשי, מאוד נשמע ברשי, שהציבור הוא זה שחייב בפנים חדשות. מתי הציבור חייב? כשיש עם זה התחדשות, חייב בשבע ברכות, מכוחם של פנים חדשות. אבל אותו דבר, כל כך שווה וכל כך אחר, באבלות. באבלות, ברמינה, אנחנו שומרים על זה. באבלות אנחנו שומרים על המנהג הקדום, שהשם יאריך ימים את כולם, אבל כשיש אבלות, אז באים כולם ומתכנסים אל הבית של האבל. לא מזמינים אותו אליהם הביתה, נכון? לא מזמינים אותו. מזמינים, ולא אלמן ישראל, ישראל גומלי חסדים, כשיש משפחה שיושבת שבעה, אז גם כל השכונה שולחת אוכל, בדרך כלל שולחת הרבה אוכל. לא יודע אם השכונה באה לאכול, אבל השכונה, בטח מקום כמו קריית ארבע, ביישובים של חסד הזה. אז כולם שותפים, באים ונאספים, באים ונאספים. ויש ברכות מיוחדות, ושותים יין, ואוכלים, לא מספיק שבאים, מעיקר הדין, שוב, מה קורה עם זאת שאלה. לא מספיק, באים ושותים יין, ואוכלים, ומזמנים, אוכלים לחם, וסעודה כזאת. מה המשמעות של זה? מה הפשר של זה? אני שואל שוב, ההתנגשות בין חתונה ללוויה. אז תקבור את האבא או את האמא, החתן והכלה לא בדיוק עכשיו במצב רוח להתחתן יכול להיות. אז אנחנו אומרים, לא משנה, תשאלו אותם, לא שואלים אותם, למה? כי אנחנו לא מוכנים לוותר על זה ש... הרבה פעמים מתלוננים שמבזבזים כל כך הרבה כסף על החתונה, מבזבזים סכומים גדולים מאוד, אפשר לתת את הסכומים האלה לזוג הצעיר, והוא היה מצליח ככה לבסס יותר את דרכו הכלכלית בתחילת החיים. זה, אז תמיד אפשר להפריז, תמיד אפשר להגזים, אבל בעיקר הדין חזל מאוד רצו את זה. חזל עד כדי כך, שאומרים לחתן, אבא שלך מת, תחכה. טכנית הוא עושה, לא בשביל חתונה, בשביל שיהיה אוכל רציני בחתונה. כי אחרת מי יכין? לא רוצה אוכל, אז מה אם אתה לא רוצה אוכל? אתה לא מבין מה זה חתונה. הפוסקים אומרים שבחתונה כזאת, חתונה של אבלות, הם רואים שחתונה זוכה אבלות, אז יש גם מוזיקה. אם חתם וכמה מתחתנים למשל בשלושים שלהם, זה הרבה יותר... אז אין חתונה בלי מוזיקה, הרב עובדיה מביא כך להלכה. ואם תזמורת בחתונה כזאת, זה לא רק אוכל, זה מין גורם כזה. אז מה הפשר, מה המכנה המשותף שמסתתר מאחורי שני הדברים? אז אפשר לומר, מה זה אפשר לומר? ככה עולה מתוך דברי רש"י בסוגיה, בטח, אם תסתכלו בדף ח' עמוד א', כשרש"י מסביר את השבע ברכות, שוב, אני עוד לא רוצה להסביר את שבע ברכות עכשיו, אבל למי מברכים? אז תראו, רש"י בשמח תשמח, בשורה השלישית ברש"י, שמח תשמח, בחרת חתם וכלה שתצליחו בשמחה וטוב לב, ואשר ברא לשם כל ישראל. ואחרי זה הוא חוזר, יש פה איזה רש"י ארוך, הכל ברא לכבודו, אבל שהכל ברא לכבודו זה הברכה הראשונה, זה באמצע רש"י, אינה מן הסדר אלא לאספת העם הנאספים שם לגמול חסד, זכר לחסדי המקום שנהג עם אדם ראשון שעשה לו שושבים ונתעסק בו. כשאתה בא שמח חתם וכלה, אתה הולך בדרכו של הקדוש ברוך הוא, נכון? אנחנו רוצים ללך בדרכי השם, והלכת בדרכם, אז מה זה דרכי? כשהקדוש ברוך הוא השקיע, הוא נעשה לו שושבין. שושבין זה אלה שמלווים את החתן. יש את אלה שמלווים אותו באותו יום, הולכים איתו למקווה ומצטלמים איתו וכל... אבל כל מי שבא לשמח חתם וכלה הוא סוג של שושבין, והראשון ששמח חתם וכלה זה הקדוש ברוך הוא. והברכה הזאת שהכל ברא לכבודו זה בכלל לא לכבוד החתן והכלה. זה לכבוד אלו שבאים לחתונה. למה הם באים לחתונה? בגלל שהוא חבר שלהם, יכול להיות, אבל יש פה איזה קומה הרבה יותר פנימית, כי זה זכר לחסדי המקום. אז למה הקדוש ברוך הוא בא? הקדוש ברוך הוא עשה חתונה שמחה לאדם וחווה, זה הכוונה פה. הוא לא נתן רק להתחתן. כי את החתן את הכלה זה לא כל כך מעניין, אתם יודעים. לפעמים, תלוי. יכול להיות זה לא מעניין אותם. יכול להיות. כשאני מדבר חתנים וכלות, אני אומר להם, שכשהם נכנסים לחדר ייחוד, בדרך כלל זה מה שיקרה. ככה נראה לי. לא שאלתי אף אחד, בכל אופן אני מנחש שזה מה שקורה. כשחתם וכלה נכנסים לחדר ייחוד, נועלים את החדר, ואז הם אומרים, בוא נחכה שכולם ילכו, ורק אז נצא. הם אוהבים מאוד את כל האורחים, בטח, אבל גם אוהבים אחד את השני. והם, יש להם הזדמנות להיות ביחד. לא, אז הם לא, אז... קודם כל יש אנשים שדואגים שיצאו, צלמים וכו', אבל זה לא מגיע לצלם, זה בגלל שזה עיקר הדין. אם דוחים לוויה של אבא ואמא, סימן שזה... זה החלק השלישי של החתונה. מה כל כך קריטי? יש כאלה שרוצים להתחתן בצניעות, לא כל כך מעניין את מרקדו. אז לא שואלים אותם. כמו בבית אבלות, לא שואלים אותם. אז מה זה? אולי יותר קל להתחיל מאגרא דבעיטא משתיקותא. אם אתה בא ושותק שם, אז מה השכר? למה חשוב לבוא לבית אבלות ולתת להם שכר? למה יש את הברכות האלה ואת היין ואת הטקס הזה? ולמה? אם מישהו בא ומנחם, אומר דברי חיזוק ודברי רוממות ועוטף את המשפחה, וזה מצוין. אבל מה זה אגרא דבעיטא משתיקותא? תראה, אם יש לך משהו להגיד, או אם האבל מדבר, אז כן, תדבר, זה לא שאסור לדבר. אגרא דבעיטא משתיקותא, הכוונה, הדבר הכי חשוב זה תשתוק. אני הייתי אומר, אולי אפילו אם תשתוק. אולי כדאי שתשתוק. יש הרבה הלכות שאתה לא יודע מה אתה עושה, אז אתה פותח ספרי קיצורים, לפעמים אתה תקוע בשטח, ואז אתה שולח אס-אמסים, היום שמים דבר כזה שאתה שולח אס-אמס, בזמן אמת, דחוף לך אתה... מה לעשות, והרב שולח לך מה לעשות, נכון? יש דברים שאי אפשר לשאול אף רב, אתה יודע. אתה הולך לנחם אבלים, אתה יושב את הרב, מה לעשות? מה לעשות? הרב לא יודע מה לעשות, נכון? לספר בדיחה או לא לספר בדיחה? אתה בא לשבעה, לפעמים אתה מספר בדיחה, כולם צוחקים, לפעמים מישהו מספר בדיחה, חושבים שהוא נפל, שנפל לו משהו על הראש, נכון? אתה טמבל, אתה מספר עכשיו בדיחה, כולם פה בוכים, קוראים לזה טקט, קוראים לזה איזו רגישות כזאת, שבעצם המצווה הזאת אומרת לו, מה המצווה הזאת אומרת? אני הולך לנחם בבלים, לא תמיד יש לי מה להגיד, לא תמיד יש מה להגיד. ומה הגמרא אומרת? אגב, דבית אמש תיוקת, אתה בכלל לא צריך שיהיה לך מה להגיד. יש לך סיפור, לפעמים בסיטואציה, זה מעניין, זה לא מעניין, צריך אותך, לא צריך אותך, מקום שאנשים ישתדל להיות איש, מקום שיש אנשים, אל תשתדל להיות איש. אבל מה זה אגב, דבית אמש תיוקת? זאת אומרת, מה זה ניחום אבלים? זו השאלה, מה זה ניחום אבלים? אבל זה אדם, שהשם ישמור על כולנו, זה אדם שהעולם שלו התרסק. אבל זה אדם שאחד האנשים הכי קרובים לו. יש אבלות של מי שהסתלק בגיל מבוגר מאוד, צבא ימים, ומיצא את עולמו, וכבר היה מדורות, וכולם התחתנו, והתקדמו קדימה, ויש נכדים ועניינים. וגם אז זה כואב מאוד. אבל יש מצבים יותר מסובכים. כמו במלחמה, וכמו בשמחת תורה. שמישהו בדמי ימיו, ומישהו מתיר אחריו משפחה שסופגת מעלומה קיומית עמוקה מאוד. מה, איך, 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 במובן הכי פשוט, איך הם יחיו בלי? בלי. זה אפילו הרבה יותר גרוע מלתלוש איבר מהבשר החי. זה גם המון בעיות פרקטיות. אז היום נניח מטפלים בבעיות פרקטיות, בעיות כלכליות, לא תמיד, אבל מה תפקיד הניחום? בשביל מה הולכים לנחם? מה רוצים להגיד להם כשבאים לנחם? כשהולכים לך תשמח אתם וכלה. בשביל מה באים? מה רוצים להגיד להם? עושים כל מיני סלטות על הראש, וכל מיני ריקודים כאלה, ובקבוק על הראש. מה זה עושה להם? מה זה עושה לחתם? בשביל מה חתם כאלה צריכים את הדברים האלה? אז עשו להם סלטות בזה. נצחקו כולם, איפה זה בונה בית, איפה זה משמח חתם וכלה. אז מה אנחנו רוצים להגיד בנחמה? מה התפקיד של נחמה? נבוא בנחמה ונגיד, לא נורא. בסדר, קחו את זה בקלות, לא נורא, יהיה בסדר, זה לא בדיוק נחמה, נכון? מה, אנחנו רוצים לא להצטער על ההולכים? עם אלה שהלכו, כיוון שאלה שהלכו עם הדמויות הוד, מלאות אור, כאלה שאנחנו רוצים ללמוד מהם ולזכור אותם. הדבר האחרון שאנחנו רוצים זה להקטין את הכאב, ממש לא. הכאב הוא חלק מהחיים וחלק מהפרידה וחשוב מאוד שהיא תיעשה. ואנחנו לא רוצים לטשטש אותם, ולא רוצים שהתמונות שלהם ידעו. ואם התמונות הפיזיות שלהם ידעו, אז התמונות שלהם בנפש, אנחנו רוצים לשמור אותם, לנצור אותם. את אהובינו, את יקירינו. הנחמה לא באה להגיד שלא נורא. ממש לא, זה טירוף. להפך, אני חושב שכאב זה דבר, כאב בריא. כאב בריא זה דבר שצריך לטפל בו, לחיות אותו, לתת לו מקום. כאב, כמו בית המקדש. להתאבל על בית המקדש. אין לנו עניין להגיד, אל תדאגו, חבר'ה, יהיה בסדר. תדאגו, לא בסדר. אז אם אדם יושב שבעה, השם ישמור על זה. אז זה ממש לא בסדר. לא רק בגלל שיהיה קשה, לא רק בגלל שלא יהיה מי שיעשה דברים פרקטיים, כי זה ממש לא בסדר. זה אסון כבד, זה באמת אסון כבד. ועל אלה נפשי בוכייה. אז מה התפקיד של האבלות? זאת אומרת, תשתוק. תבוא לשם ותשתוק. זאת אומרת, גם אם תשתוק, זה בסדר, ברוב המקרים, כל מה שאתה צריך לעשות, זה לשתוק. מה השתיקה הזאת אומרת? או מה הנחמה אומרת? כשאני בא לשם אני שותק, אז בשביל מה אני בא לשם? אני בא לשם בשביל לבוא לשם, זאת תשובה פשוטה. מה אני אומר אם אני לא צריך להגיד כלום? אם אני מגיע לשם ולא צריך להגיד כלום, אז מה אני אומר? אני אומר, באתי, זה מה שאני אומר. אני לא צריך לפתוח את הפה בשביל להגיד זה. אני אומר, הנני כאן, אני איתך, זה מה שאני אומר. או אתה לא לבד, זה מה שאני אומר. אתה לא לבד. אדם שעבר שבר אישי גדול מאוד, נכונו לו חיים מאתגרים. מאתגרים. הוא צריך הרבה כוחות כדי לצלוח את התקופות שלפניו. לפעמים זה בתקופות הראשונות, לפעמים זה יאריך הלאה. קדימה, קדימה. ואנחנו יכולים להיות רגועים. הוא יעבור אותם. זאת אומרת, אני לא יכול להגיד שהוא יעבור אותם. אבל בורא עולם, ברחמיו המרובים, לקח בחשבון את כל אחד מאלה שיושבים שבעה. ובורא עולם ידע שכל אחד מאלה שיושבים שבעה מסוגל להתמודד עם כל האתגרים שהוא יציב בפניו. זה חלק מהעין האלוקית. חלק מהצור, תמים פועלו, ככל דרך המשפט, אל אמונה בין איבה, אבל צדיק וישר הוא. זה לא רק מי שנלקח ואיננו, הרבה הרבה לפני שרצינו. זה חשבון אחר, זה חשבון שהקדוש ברוך הוא. העין האלוקית צופיה. נכון, עם משה רבינו. ויפן כה וכה, והר כי אין איש, מביט במצרי הזה עד סוף כל הדורות, אז על אחת כמה וכמה. מה יש לדבר? אז יהיה קשה, בהחלט יהיה קשה, ויהיה בסדר. לא, אבל לא בטוח שיהיה בסדר. משום שהמוות, כשמלאך המוות בא לבקר, אז הוא עושה שני דברים. א', הוא כותף את האהובים מכל, את העיקרים מכל, הוא כותף אותם. וב', הוא משאיר חותם, הוא משאיר חותם. מי שפגש את מלאך המוות מקרוב, מי שיסתכל למלאך המוות, איך אומרים, בלבן של העיניים, אז הוא לא שוכח את זה. הוא לא שוכח את זה. הוא ממשיך, והמכה היא כפולה, היא הרבה יותר מכפולה. יש את המכה הראשונה של האובדן, ויש את המכה שמלאך המוות מסתובב פה. אתה מבין שאתה חי בעולם שחרבו שלופה בידו. אתה מבין שיש פה איזה מלאך מוות, וזה ההתמודדות. הטבח, האתגר הגדול שאנחנו עוברים מאז שמחת תורה. אז אתגר אחד זה לחסל את הרשע ולחסל את הרוע ולשחרר את החטופים בעזרת השם. וזה צהל עושה, ובעזרת השם תצליח דרכו וישוב כולם בשלום. אבל זה מכה אחת, יש לזה הרבה יותר השלכות. הרבה יותר השלכות בקשר למדינת ישראל במזרח התיכון, מה יהיה עם ערבי יהודה ושומרון, ומה יהיה עם ערבי הערים המעורבות, ומה יהיה עם הצפון, ומה יהיה עם מצרים. זה משנה את כל התמונה. כשהייתה קריסה כזאת, כשאיזה אסון מטורף כזה פתאום מגיח לתוך החיים שלנו, אז מעבר להתמודדות העליונה ומפוארת וגיבורה של כנסת ישראל, אז יש אותה שאלה הזאת שברור זה משנה את כל תמונת העולם משתנית. או בלועזית, כל הקונספציה היא אחרת לגמרי. מה המבטים שלך, ההבנה שלך את העולם, המחשבות שלך, כל מיני פתרונות. הכל קורס, אז מי שפגש מלאך המוות מקרוב, אז זה לא רק מה הוא יעשה עכשיו בלי אותו זה שאיננו, אלא... למה שזה לא יקרה מחר עוד פעם, חס חלילה? למה? איך אפשר לחיות בעולם משוגע כזה, שפתאום באיזה שטות, באיזה רגע אחד פתאום? אז משפחות שהן שקולות, משפחות שהן נאבקות, עם הרבה מעבר למכה עצמה. אלא שאלת הטוב בעולם, איזה מין עולם זה? אפשר להגיד, הטוב ינצח. אבל כדי לא להגיד את זה במילים, כדי לחיות את זה, כדי להתמלא את זה, להיפגש עם זה, אתה חייב במקום אחר לגמרי, וזה לא פשוט, זה לא פשוט. ועם מי שהלך, אז הוא היה טוב, וזה קורה כל כך הרבה פעמים. אז יש איזו תולעת שמתחבאת עמוק בתוך הלב ומחרסמת שם בשאלה הזאת, אם העולם הוא טוב או העולם לא טוב. אז נחמה, היא לא באה להגיד שזה בסדר, ולא באה להגיד שנורא, נחמה באה להגיד נורא מאוד. אבל מה היא באה להגיד? היא באה להגיד שהטוב ינצח. ואיך היא באה להגיד שהטוב ינצח? כי כשקרה אסון כזה והעולם נראה כל כך קודר, אתה מגיע. אם אתה מכיר, אם אתה לא מכיר, לפעמים תשתוק, לפעמים יש מה לומר גם, נכון? אבל אתה בא ובלי מילים אתה אומר, הטוב מנצח. מה אתה? אתה אומר, אתם לא לבד. אתם לא תלושים, זרוקים, סתם פתאום מגיח איזה רוע מהקיר. העולם הוא טוב, קרה אסון, אסון כבד. אבל העולם הוא טוב, והאנשים שמסביבך כואבים איתך, אתה לא נטוש, אתה לא תלוש, אתה לא זנוח. העולם הוא טוב, ואנחנו כואבים את הכאב שלך. ואנחנו מאוד כואבים את הכאב שלך. וזה מה שאדם צריך לשמוע. אדם צריך לשמוע, באבלותו, שהוא לא לבד, שהוא חלק מעולם, הוא חלק ממשפחה, והוא חלק מקהילה, והוא חלק מעם. וככל שמעגלי התמיכה ליותר משמעותיים, אז זה לא מקטין את הכאב מול האובדן, וזה לא צריך להקטין את הכאב מול האובדן, סליחה שאני אומר את זה כל כך הרבה. אבל זה מייצר עיניים אחרות לגמרי על החיים, מייצר עיניים אחרות. עכשיו שאני סיפרתי את זה פעם, שאמא זיכרונה לברכה התאלמנה, כשהיו לה ארבעה ילדים קטנים, אחותי הקטנה בקושי נולדה, הייתה בת חודשיים. ולא היה לה כל כך קל, נקרא לזה. והיא ישבה שבעה, ושכן שלה, קראו לו רב אריה לוין, שכן של ההורים שלה, הוא נכנס לנחם, אני לא, הייתי אז בן שנה וחצי, אני לא, אבל שווה את הסיפור הזה מידים נאמנים, אז אני אומר בערך, נכנס רב אריה לוין לנחם, תראו, היום אנחנו רב אריה לוין, רב אריה לוין, כולם אומרים, אבל כשהיה פה מחיים חיותו, אז הוא היה בתוך גוף של בן אדם, הוא לבש גוף של בן אדם. כשהוא לבש גוף של בן אדם, לפעמים הוא טועה, לפעמים הוא חושב לא כמוך, לא עלינו. אז רב אריה לוין נכנס לנחם, והתחיל לבכות. הוא מנסה, בוכה, וואלה, יש דיכאון פה גם בלעדיך. אתה בא, התחיל לבכות, יצא החוצה, שטף פנים, ניסה להתארגן על עצמו. עברו כמה דקות, נכנס עוד פעם, בא לדבר, עוד פעם התחיל לבכות. כאילו, ניסה, עשה, הלך, ואמא זכרונה לברכה אמרה שזה מה שהכי נתן לכוח. הכי חיזק אותה. שהצדיק הזה בוכה איתה. מה זה עוזר לה? היא אלמנה, עם ילדים, הייתה לה דרך ארוכה ומסובכת ואתגרית. אז רב אריה לוין בכה. זה מה שהיא צריכה. זה מה שהלב שלנו צריך. כי כשרב אריה לוין בוכה ביחד איתך, אם זה רב אריה לוין, הלוואי. כשמישהו בא לשבת שם, אז העולם הוא טוב. בלי להגיד את המילים, בלי לדבר. במקום של מוות לא צריך לדבר, דיבורים זה סתם. דיבורים זה לא... אלא אם כן, יש לך משהו להגיד, בסדר. עוד שפעמים צריך מה להגיד, אבל זה הרבה פחות חשוב. תהיה שם, תכאב, תכאב. אתה לא צריך לבכות, הם ידעו לבד אם אתה כואב או לא כואב. תעטוף, בזה שאתה מגיע אתה עוטף. בזה שאתה מגיע, אתה מנחח את הקדוש ברוך הוא פה. אתה מספר להם בלי מילים שאלוקים פה. תבואו לשם, אם אין מה לעשות, תשטוף כלים. אם אין מה לעשות, תעשה ספונג'ה. אם מה לעשות, תקשיב בסיפורים. ומה לעשות, צריך להקים לך ידים בחוץ, זה בכלל טוב. אבל גם אם אין לי מה לעשות בכלל, אתה יושב שם. וזה לא מכה את הצער. שוב, אנחנו לא רוצים להקות, לא רוצים, רוצים את הצער. הצער זה אבלות, אבלות זה מצווה, חלק מזה אבל למצוא דאורייתא, בטח. זה נכון, זה אמיתי, אנחנו לא רוצים לשכוח אותם. רוצים ללמוד מהם, רוצים לצמוח, לדמוח עם אותם. אבל אתה מנכיח את הקדוש ברוך הוא, העם שמתאסף. באים אליך הביתה, אנחנו באים לתוך הבית שלך. הבית שלך הוא לא סתם בית. הבית שלך הוא בית מיוחד. נכון, למדנו בספר שמואל, שמואל הנביא, שבמקום לחכות שכולם יבואו אליו, הוא היה מחזר בכל ערי ישראל. יש לך בעיה, היית מרים טלפון לרב הראשי, קראו לו שמואל הנביא, והיית אומר שאתה צריך להתייעץ, והוא אומר, אני בא אליך, מה פתאום? אני בא אליך, והכל לחשבונו. ואם שמואל הנביא בא אליי, זה כמו אברהם אבינו, אתם יודעים, אתם יושבים פה בבית של אברהם אבינו, שהרמה אומר, בהלכות אבילות, אומר הרמה את זה, בפרק י"ד, בסוף הלכות אבילות, שיש מצוות, ואהבת לך כמוך, זה מצוות הכנסת כלל, ביאת אמת, והכנסת אורחים, ומה, אז מה זה הכנסת אורחים? כן, דרך אברהם אבינו. מה הדרך של אברהם אבינו? שהיה מכניס אורחים. פה אברהם אבינו, פה במקום הזה, פתח בית מלון חמישה כוכבים בחינם. נכון? רואים, מהמעט הסיפורים שיש רואים. באים אליהם שלושה מלאכים, אל בין הבקר העצרה, וישחט בין בקר אחוותו, ומשקיע בהם כל אורח שהיה ככה. למה לא כתוב כל אורח? כי התורה, לא את זה התורה רצתה לספר, התורה לספר על הבשורות של המלאכים, על סדום, על יצחק. אבל אתגר ברוך, אתה מבין איזה השקעה אדירה היה. ואז אברהם אבינו היה מאכילם ומשקם, הם היו ישנים אצלו, הייתה אש של אכילה שתייה לינה, מאכילם ומשקם, הוא מלווים. מה זה? ושכר הלוויה גדול מיוקום, מה זה המלווים? בסוף, לפני שהם היו נפרדים, היה שירות, היו הרבה, 318, היו חבר'ה מלצרים, היה מלא תעשייה. אבל כל אורח לפני שהוא עזב, אברהם אבינו היה בא, מתיישב, אמר שלום, מה שלומך? לא היה לו זמן אברהם אבינו, עשה הרבה מצוות גדולות, עשה הרבה דברים גדולים. אבל נתן לכל אחד דקה וחצי, לאיזה בדואי זקן, לפני 3,500 שנה, ואז הוא אמר לו, תודה רבה, תודה רבה. ואברהם אבינו אומר, אל תגיד לי תודה רבה. ומי תגיד לי? למי שאמר והיה העולם. וזה דבר שהוא יותר גדול. אתם יודעים כמה עולה לארח אנשים בחינם? אנשים זרים שאתה לא מכיר, נכון? ככה רמב"ם מסביר שאברהם כבד מאוד בקצב בקר ובצון ובחמורים ובכסף וזהב ועבדים, בשביל מה? בשביל שיהיה לו הרבה כסף, כי הוא היה צריך לעשות המון מעשה חסד, זה עוד נתק עלה. וכמה עולה לו להיפרד מהאנשים דקה וחצי? אפס, גרושים, זה לא עולה לו בכלל. בשכר הלוואי הגדול מן הכל. כי זה שאברהם הרח אותו, והכיל אותו והשקע אותו, זה פינוק, היה פינוק. אבל זה שאני נפגשתי עם אברהם, אני, זה בדואי, שהנינים שלו עוד יספרו את זה, נכון? פעם אבא של סבא נפגש עם אברהם אבינו, והוא אמר לו שיש בורא לעולם. זה ידהד לדורות, זה שינת התרבות. זה הפך מהפכות, זה שליחים כאלה. אברהם יושב איתי, אברהם אומר לי, כך אומר הבדואי הזה, אני חשוב לו, אני מעניין אותו. אם אני חשוב לו, אני חלק מאברהם, אני חלק מאברהם. אז כשמנחמים אבלים, אז אתה בא לשם ואתה נותן להם את מה שיש להם. יש לאבל את כל כוחות הנפש וכוחות הרוח בשביל להתמודד עם כל התחנות שילוו אותו בהמשך חייו, ויהיו לו תחנות. יהיו אתגרים מסובכים ומורכבים וקשים, וזה בסדר גמור, אדון עולם אשר ברא, מטפל בהכל, מטפל בהכל. מה הקושי? הקושי זה חוסר האמון של האבל בעצמו. הקושי זה שהאבל לא יאמין, לא יזהה, לא ינסה לצאת לקרב, כי אין טעם, כי אין טעם. כי העולם כל כך מחריד. אני כנוע מראש, אחרי שחטפתי מעלומה, למה חס חשן לחטוף עוד מעלומה? אז אין כוח, לא אין כוח, כי אין כוח, יש כוח. ומאיפה יהיה לי את הכוח להאמין בכוח, להאמין שיש תקווה? וזה מה שאנחנו באים אליו הביתה. ואומרים לו, אתה לא לבד, אתה לא לבד. אנחנו איתך, קשה. אתה בעולם קשה, כן, את זה אתה יודע. אבל העולם הוא טוב, לא כל כך טוב, אבל הטוב ינצח. הטוב מנצח. יש פה המון המון טוב. וגם יהיה קשה, אתה לא זרוק, כי המת עזב אותך. הוא עזב אותך. אתה מושגח. והחוזר האמון לא באנשים, אלא דרך האמון בך. אתה מביא את אלוקים איתך. כשאתה בא ואתה שותק, אתה מביא את הקדוש ברוך הוא לפה. אתה שם אותו שם. אז באים, ומעיקר הדין, באים אליו הביתה, זה עוד קורה בשבת אבלים, ואוכלים איתו, ושותים איתו, ומשתכרים איתו. לא חושב שכדאי לשקר אבלים בחף, בדרך שלא בקוף. אלכוהול זה בריחה, אלכוהול זה חוסר התמודדות, אלכוהול זה פתח למדרון חלקלק, זה מה שאנחנו הכי מפחדים עם אצל העבד של הנתיב הזה, הוא יברח ובאמת יערוס את הכל. אבל אנחנו שותים איתך, אנחנו, זה שתייה אחרת לגמרי. שותים ואוכלים, זה האוכל הזה, האוכל הזה הוא, אין כוח לחיות ולא בא לאכול ואין חשק לאכול. כל דיכאון כזה יכול להיות. כשאנחנו אוכלים, אוכלים, אז האוכל הוא משהו גשמי, אבל אנחנו גשמיים. האוכל מעורר לחיים, האוכל עושה משהו, האוכל, יש הרבה מאוד עיסוק באוכל, בתורה, במנהגים הישראלים. אוכל כשהוא בא מתוך מקום של אהבה, של אמון, של כבוד, האוכל מרים. זה מה קורה בפועל במנהגים, זה פחות משנה. אבל אנחנו מתחברים אליך לגמרי. זה מה שקורה באבלות. ואיך אני אכניס את השמחת חתם וקרא לתוך הדקות המעטות שנשארו. אבל באופן עקרוני זה מה שקורה גם באירוע אחר לגמרי. בזה שיש בחתונה, אולי לפחות ניתן להקדמה, בחתונה יש את הקידושין ואת החופה, ועכשיו שילכו לביתה, מה פתאום הולכו הביתה? בשביל שני החלקים האלה לא צריך לדחות את הלוויה. בשני החלקים האלה יכולים לסדר. עכשיו יש את הסעודה הזאת, ועכשיו יש את הריקודים. ומה אתה, כשאתה מביא תרנגולים וכל מיני דברים מצחיקים כאלה, ראיתם בחתונות כל מיני? אתה אומר, מה צריך את זה? זה הסוגיות שלנו. בשביל זה, חס חיילה שלו, זה סופר קריטי, זה סופר חשוב. אבל זה נראה מאוד שונה מאבלות. אבלות אני באמת בצער גדול, על סף ייאוש, מישהו צריך להרים את המבט. למה בחתונה צריך להוביל אותי למקומות של תקווה? חתונה היא מעמד משמח מאוד, אז אני עוד לא יודע למה, לפחות נגיד שמי שבא לחתונה, אז הוא מביא איתו הגמרא אומרת, התחלתי לקרוא בחטא עמוד א', שחתנים, אמר רבי יצחק, אמר רבי חתנים, חתנים מן המניין ואין אבלים מן המניין. למה אבלים לא מן המניין? למה חתנים כן? אמרנו צריכים 10 בשביל הברכה, של 7 ברכות. פעם היה ברכות כאלה גם באבלות. למה צריך בברכת המזון של הבריאות? למה צריך עשרה? כי צריך מניין. בלי מניין אין שבע ברכות, בלי מניין אין ברכות אבלות. אז למה יש פער בין חתנים מהמניין לאבלים מהמניין? אז הפני יהושע אומר ש... אם אני זוכר טוב, הפני יהושע אומר פה ש, ש, שהברכה הזאת רק ברכה שיש פה שכינה. אם אין שכינה אי אפשר להגיד את הברכה הזאת. העשרה האלה הם לא... הם לא... איך כתוב? יש שתי מקורות, נכון? ויקח עשרה אנשים זקני העיר מבועז, והמקור השני זה רבי אבאו אמר, במקהלות ברכו אלוקים השם מקור ישראל. אז תוספות בתחילת דף זין עמוד ב' אומר, אף על גב דמקהלות תרי קהילות משמע, אין סברה לחלק בין עשרה לעשרים לעניין שום מילתא. למה אין סיבה? למה אין מה לחלק בין עשר לעשרים? כי ברור שלא מדובר פה על כמות, מדובר פה על איכות. עשר זה שכינה. עשרה זה מניין, עשרה זה נציגות, זה שגרירות של כנסת ישראל. כשיש עשרה, יש שגרירות של כנסת ישראל. שגרירות זאת תהיה גדולה, תהיה ב-20, 200, 300, מה זה משנה? יש נציגות לאומה, אין שום סברה לחלק, אומר תוספות. אז זה נכון שגם בברכת אבלות, אתה בא, שוב, אתה לא בא לבד, אתה לא בא בתור חבר. אתה בא עם אלוקים, אתה מביא את האלוקים, אתה מביא את עם ישראל, בא להיות אבל איתך. זה, אולי יש עדיפות לניחום אבלים שלא מכירים אותך, או שבקושי מכירים אותך. אולי יש עדיפות לזה, אולי יש עדיפות, כי לא רק אני חבר שלך, אתה לא זרוק בצד, עם ישראל כואב את הכאב שלך. והפני יהושע אומר שאבל הוא כואב, אבל הוא כואב, ואין השכינה שורה אלא מתוך שמחה. זה מי שהוא בתוך השבר, בתוך הליבה של השבר, אז הוא לא יכול להצטרף לקבוצה עוד שמנכיחה מניין. עמק שאלה, הנציב מקשה עליו הרבה קושיות, הנציב אומר ש... בסופו של דבר, גם לחתן יש מצווה לשמח את כלתו. אתם יודעים, לכלה אין מצווה לשמח את החתן. לחתן יש, כתוב, שימח את אשתו. לא כתוב, ושמח עם אשתו. בסדר, כדאי שהיא תשתדל לשמח אותו בלי קשר, אנשים יודעות. אבל אנחנו צריכים את השכינה, והעמק שאלה אומר, העמק שאלה לא חולק על הפניות שלו באופן, הוא אומר, השכינה נמצאת גם עם האבל, גם עם הנוחות שלו פה. אבל למה צריך השרה באמת ב... שבע ברכות, אז נראה לי שאני לא אכניס את זה לשניות שנותרו בעזרת השם. כל טוב.